יש פה שבע נקודות, או שבע עיקרים, או שבע פרקים. הוא נכתב על ידי חכם טיבטי גדול גדול בשם גשת שקאווה, שחי במאה ה-12. זה היה ראשית ימי הבודיזם בטיבט, כשהתלמידים היו רואי יק, לא משכילים, אפילו לא ידעו קור טוב לרוב. והלא גם נכתב בצורה מאוד מאוד תמציתית, רק ראשי פרקים בשבילם ללמוד בלבל ושיוכלו לתרגל. לכן הוא מאוד לקוני, וגם במשך השנים עם ההעתקה יש גרסאות שונות, אין אחידות בגרסאות. אני מלמדת אותו מתוך לימוד שקיבלתי משלושה מורים, בעיקר שניים, כן, רינפושה, מורי היקר שהיה למה טיבטי, והטיצ'ינג הזה הוא נתן בשנת 2003, וגם קיבלתי טיצ'ינג על אותו הלוג'ון מפי גשם מייקל, שהוא מורי, ושגם הוא היה תמיד שכן היה אז אתם מקבלים שילוב של שני הטיצ'ינגים די דומים, אבל יש מקומות שהם שונים. וגם שני המורים השתמשו לא בדיוק באותה גרסה של הלוג'ון. אז אני ניסיתי לתת לכם את המיטב מכל העולמות בתיאורים שאתם קיבלתם. אבל בגלל שהלוג'ון הוא כל כך לקוני בניסוחים שלו, זה אפילו לא משפטים, זה כמו ראשי פרקים. אתם בקלות יכולים להיפגש בתרגומים שמתרגמים את זה אחרת, אז אל תהיו נרעשים. אפילו בין שני המורים האלה יש שוני בצורה שבה הם מתרגמים. וזה ודאי מתרגם שלישי יתרגם אחרת. זה הרבה פעמים ביטויים קצרצרים שאמורים לסמן משהו, ואחר כך אתה תלוי במסורת שבעל פה כדי להבין את המשמעות שהתכוונו לה. אז אנחנו דיברנו על שני העיקרים הראשונים, הראשון היה המוקדמות, ודיברנו על זה די בהרחבה, כי זה מאוד חשוב, האימונים המוקדמים, של להתאמן במדיטציות על המורה, על החשיבות של המורה, מדיטציות על הנדירות של החיים ושל ההזדמנות שקיבלנו, כמה זה נדיר, כמה זה יוצא דופן, כמה זה בר מזל וכמה זה חולף מהר, כמה קשה להשיג את ההזדמנות וכמה קל לאבד אותה. וזאת הפצרה להשתמש היטב בצורה משמעותית בחיים האלה שקיבלנו כרגע. והאימון המוקדם הנוסף היה אימון על מוות והרעיות, מודעות למוות ולרעיות, שבה לדרבן אותנו, לעורר אותנו ולהניע אותנו להיכנס ברצינות לתרגול, כיוון שהחיים האלה, כתוב שם בלמרים, הם כבועה בקצפו של הדל, הם הולכים בין רגע. ומדיטציה נוספת זה על חיות של קרמה, זה על הסבל הסמסרית. אנחנו בדרך כלל חושבים שהחיים שלנו לא רעים, והם באמת יחסית ליצורים בעולם, הם באמת מעוגים. אבל יש הרבה בעיות בסמסרה, גם למה, גם למה. ואחת מהן, שאנחנו כולנו נאלצים להתבלות, להזדקן, לחלות ולמות. אנחנו בינתיים לא השגנו שליטה על התהליך הזה. התהליך הזה חוזר על עצמו שוב ושוב, בלי שיש לנו שליטה עליו. ודיברנו על צורות שונות של סבב, ועל ההגיעה הזה, אז אלה האימונים המוקדמים. אחר כך שנכנסנו לעיקר השני, שהוא עצם האימון, אז שמה דיברנו כבר על האימון בריקות, דיברנו על שתי הצורות של בודיצ'יטה, הצורה הכוזבת, הצורה האולטימטיבית. דיברנו על הטונגלן, כאימון. דיברנו על המטרה של האימון, זה לנקות את עצמנו משלושת הרעלים שהיו הנגעים הרוחניים המרכזיים של בורות, של השתתקות שמקורה בבורות ושל זכייה שמקורה בבורות. אז כל אלה דיברנו. המטרה של הלוג'ון, מה האויב של הלוג'ון מנסה לנצח? מישהו סופר? הוקרה עצמי. האויב הגדול שלנו זה הוקרה עצמי. ההתעסקות הבלתי פוסקת, המצמדת ואני, אותה אני שלא הייתה ולא נבראה, ואני כולם עסוקה בה, ובכך אני א' מנציחה את הבורות, וב' בגלל האחיזה הזאת ואני וההתעסקות ואני, אני צוברת כל הזמן כמה משתלית. וכל המטרה של הלוג'ינג זה להפוך את הנטייה הזאת, שהיא כל כך מושרשת בנו עמוק. האימון כולו בא להפוך את הנטייה הזאת, והתזה היא שאם אנחנו צריכים להפוך את זה, כל עושר מזומן לנו. אז במילים אחרות אפשר לומר שהמטרה של הלוג'ון היא לפתח את הבודיצ'יטה. זה המטרה שלו. בודיצ'יטה, אנחנו מתרגמים בעברית השאיפה להארה. ומה זה השאיפה להארה? זה הרצון להגיע להיות ישות מוארת. זה רצון שהוא התפתחות, אבולוציה, של החמלה שלי כלפי הבורים. החמלה, כשאני רואה את כל הבורים, עוברים את כל סוגי הסבל שנמינו קודם. אני מדוררת בחמלה גדולה לסבלה, ורצון להוציא אותה מסבלה. החמלה הזאת רק יכולה להתעורר אחרי שקודם כל הבנתי את הסבל שלי. רק אז אני יכולה להבין את הסבל שלי. והחמלה הזאת, בסופו של דבר, אם היא מתפתחת בצורה מקסימלית, היא תביא אותי להארה. אז בעצם המטרה של הלוג'ונג היא להביא אותנו להארה. הלוג'ונג מאמן אותנו איך לצבור חסד, איך לצבור את החסד המדהים של הבודיצ'יטה, שמביא אותנו בסופו של דבר ביחד. והתחלנו לדבר על העיקר השלישי, והעיקר השלישי לדבר על איך הופכים בעיות לדרך להארה. מכיוון שאנחנו אומרים שכולנו כבר היינו מאז ומתמיד, וצברנו אין ספור רשומים קרמיים, על הזמן שבכל אצבע סרדה אנחנו צוברים 64 רשומים קרמיים, מכיוון שרוב הזמן אנחנו עסוקים בעצמנו ובהוקרה עצמית היא כזה גורם מרכזי בחיינו, אז רוב הראשונים האלה הם שליליים, הם מזיקים, ובגלל ההוקרה העצמית ובגלל מה שדיברנו על ששת השלבים של מייטריה, ואנחנו מתחילים להגיב לדברים בלי שאנחנו מבינים אותם, ואנחנו מתחילים לצבור קרמה שלילית, ואנחנו קוראים לעצמנו קרמה כל הזמן בגורותינו. אז כשהקרמות האלה ממשילות, יש לנו בעיות, יש לנו תקלות, קורים מקרים עצובים, קורים לנו אסונות, כל מיני אורגנים, דברים שאף אחד לא מאחר לעצמו ולא לאחר. העיקר השלישי בא להוציא מתוק מאז. אומר, אוקיי, קורים לנו דברים, מוכרחים לקרות לנו דברים, כי לכולנו יש אין ספור קרמות באנטפתנו. בעצם, מי שנמצא בסמסרה, אם הוא לא כרגע באיזה מצב של אסון או כאב נורא, אז הוא עוד מעט יהיה. עוד מעט יכול לקחת כמה שנים, כמה רגעים, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו בעצם בין אסון לאסון, זה סמסרה. בין אסון לאסון. אתם יכולים להגיד, מי שיש לו מזל והחיים שלו טובים, אז האסונות יותר מרווחים, אבל אנחנו בין אסון לאסון. לפעמים האסונות מאירים אותנו, כדי שנתחיל להסתכל על הטבע האמיתי של סמסרה, ואז נתחיל אולי לצאת ממנו. אז לפעמים אסון יכול להיות ברכה במסווה. יכול להיות, אם נשתמש בו היטב. והמטרה של העיקר השלישי זה ללמד אותנו איך להוציא מתוק מאז. כשמגיעים האסונות, כשקורות הבעיות, מה אנחנו נעשה איתן? בעמוד 6 למעלה כתוב, את עולם ויושביו נפלים ואבון, למען משתמש בקשיים כדרך לעמוד. אז זה המוטו של העיקר השלישי. כשהעולם מתמלא באבון, העולם ותושבי העולם קוראים לי דברים קשים. באים אנשים רעים לחיים שלי. איך אני יכולה להשתמש בזה עכשיו כדרך להערה? תחשבו, נגיד שאתם במצב שהשתלטתם על הידע הזה, אתם יודעים איך לעשות את זה. יש שמחה גדולה, כיוון שכמה הפשילה וקרה מה שקרה, אז רעים יזרעו מזמן. עכשיו זה הפשיל, עכשיו זה נגמר. עכשיו אם אני לומדת להשתמש בכל דבר כזה שקורה כדרך להערה, אני בעצם בדרך החוצה. יש ביטוי יפה באנגלית, גריס פרודמיל. כל מה שבא הופך לגרעינים שאנחנו עושים מהם קמח, והקמח זה ההערה. אז הכל נהיה גריס פרודמיל. עכשיו יש לנו פה רשימה של פסוקים שבאים להנחות אותנו איך לעשות את זה. וקצת התחלנו לדבר עליהם. והמוטו כאן הוא שאנחנו מאמנים את עצמנו להביט על כל מה שקורה לנו כעל הפשלה הקרמית. בעיקר השני למד לו שהכל ריק, ריק ממה? מקיום עצמי. לא שהכל לא קיים, הכל קיים, אבל לא מצד עצמו. אין לו טבע עצמי להיות כך או אחרת. הדברים ריקים. ואם הם מופיעים בצורה שלילית, זה בגלל קרמה שאני זרעתי בעבר שמפשילה. לפעמים אנשים לוקחים את זה כאוי, זה לימוד קשה, מעורר הרבה רגשי אשמה. אם אתם נופלים למחשבה כזאת, אתם לא מבינים את הלימוד, כי מי זה שצבר את הקרמה? איפה זה שצבר את הקרמה? דיברנו על זה. היא כבר איננה. זה היה. היא איננה. אני עכשיו נושאת איתי את הרשומים של הקרמה שהיא עשתה. עכשיו, אם אני עמד לעבוד איתם, העולם שלי ישתנה. אז כשקורה בעיה, אנחנו לומדים איך להפוך בעיה בעברת. אז הזדמנות הראשונה, כשקורה משהו, המתרגש שואל את עצמו, למה זה קורה לי? למה זה קרה לי? ולא מתוך איזה ניסיון להאשים את עצמי, או להרגיש רגשי אשמה, או לייסר את עצמי, לא, 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 זה לא הנקודה באימון, בשום אופן לא. הרעיון הוא להסתכל על המהות של מה שקרה לי, על החוויה שקורית לי עכשיו, ולשאול את עצמי איזה זרע קרמי יכול היה להביא לחוויה כזאת. מה הדבר שאני, או הגרסה הקודמת שלי, עשתה בעבר, שעכשיו הפשיל בצורה כזאת? למה זה מועיל לשאול את השאלה הזאת? מכמה וכמה סיבות. האחת היא, כתוב פה בשורה השלישית בכתב הבולט, רק אחד נושא בכל האשמה. אין לי להאשים. קראו לי דברים, כן, זה יכול לקרות שבאו אנשים ועשו לי דברים. אבל הקרמה אני זרעתי, אף אחד לא יכול לעשות לי כלום אם אין לי את הקרמה בשביל זה. ואם יש לי את הקרמה, אני לא יכול למנוע את זה. אז אני מסתכלת, אם זה קרה לי, מה הדבר שכנראה אני עשיתי בעבר שהביא עליי את הדבר הזה? למה זה עוזר לשאול את זה? כי זה פותח לי עכשיו הסתמנות להתחיל לתאר את הדבר הזה. אז אם אני מוצאת את עצמי שמרמים אותי שוב ושוב למשל, שוב ושוב אני נתקלת ברמאי. כנראה שיש לי וירוס פעיל של רמייה. אם אני אתחיל עכשיו לפשפש במה שאני עושה, במה שאני אומרת, ובעיקר במה שאני חושבת, האם יש שם המחשבות של איך להתחכם לאחרים, או איך להוציא דברים לאחרים במרמה, אז בוודאי שזה מה שיחזור אליי. איך יחזור אליי? אז אם חזר אליי, ואם אני התחלתי להתרגל, אז אני אתחיל להסתכל על המחשבות שלי בתשומת לב, אני אתחיל למלא יומן, במיוחד אם זאת הבעיה שלי, נגיד שמרמים אותי הרבה, אני אתחיל לשים לב איפה המחשבות שלי הן לא ישרות, איפה הדיבור שלי לא ישר, איפה אני מנסה להוציא דברים במרמה מאנשים, או חושבת איך להשאיר איזה רושם שאולי יביא לי איזה ברכה. אם אני אתחיל עכשיו את זה לטהר, בהדרגה בהדרגה, רמאים יעלמו מחיי, מכיוון שהזרעים יעלמו מחיי. אז זה יוצר הזדמנות. עכשיו אדם בא לרמות אותי, הוא נותן לי הזדמנות לתאר את זה. אז זה אספקט אחד, ואנחנו נדבר על עוד כמה אספקטים. אז המחשבה כאן זה שאין שום בעיה שהיא בעיה מצד עצמה. האיש הוא לא רמי מצד עצמו, והרמייה היא לא רמייה מצד עצמה. זה הכל השלכה מתוך המים שלי, בגלל זרעים שיושבים במים שלי, והזרעים האלה
הם הרשומים שנותרו בתודעתי כתוצאה מדברים שאני בעצמי עשיתי, אף אחד אחר לא. קרמה היא תמיד אינדיבידואלית. אני לא יכולה לשאת בתוצאות של משהו שמישהו אחר עושה, בלתי אפשרי. קרמה נזרע כשאני עדה למה שאני עושה, אומרת או חושבת. ואני תמיד עדה למה שאני עושה, אומרת או חושבת. ודיברנו על זה שאם יש לנו אנשים בחיינו שבאופן קבוע גורמים לנו צרות, כמו ילדים בני עשרה, או בוסים, או למות, הם הרבה פעמים ההורים הגדולים שלנו. הם הרבה פעמים הידידים הטובים שלנו. יש אנשים בחיים שלנו, הרבה פעמים אנחנו מתחתנים איתם, שנעים לנו איתם, אבל הרבה פעמים נעים לנו כי הם עוקפים את הנקודות הקשות. הם לא לוחצים לנו לכפתורים, הם לומדים לא ללחוץ לנו לכפתורים ואומרים, או, פה נעים לי. ואז אנחנו נפלים, כיוון שאנחנו נשארים במקום שנעים, אנחנו לא צומחים. סיפרתי לכם את הסיפור על המעטישה שלקח איתו את התלמיד הכי לא ממושמע ומרגיז שלו ולא מכבד וכך הלאה, כי הוא אמר, אני צריך להתאמן, ואחר כך שהוא פגש את הטיבטים, הוא אמר, אולי לא הייתי צריך לבוא יותר. הם מאמנים אותנו להסתכל, אם אנחנו מוכנים להתאמן. אנחנו יכולים כל הזמן להתרגל עליהם, או אנחנו יכולים לתת להם לאמן אותנו. זאת בחירה שלנו. וההבדל הוא יום ולילה בחוויה שלנו. או שאנחנו מתעזבנים וזה נכנס לספירלה שלילית, ובסוף אנחנו מחפשים להתגרש מהם אולי, ואנחנו מתמדים בחוויה שלילית ובמרירות, ובהשמות ומה לא, או שאנחנו נותנים להם להיות המורים שלנו. ואז א', אנחנו מהר מאוד יוצאים מהמצב, וב', הם מתחילים להתאהר בעינינו. אנחנו מתחילים לקבל ראייה טהורה שלהם כמורים, ואז המצב עולה הספירה לחיובי. וזה מאוד עצוב, רואים אנשים נתקלים בקושי הראשון, נגמר הירח דבש, מתחילים לראות את הפגמים, ומתחילים להסתחרר בספירה הזאת כלפי מטה. יש מיעוט של אנשים שלומדים להשתמש במערכת היחסים לא רק לא לתקוע על השנרים, אלא לגדול יחד. אנחנו נדבר יותר בזוגיות הרוחנית בהקשר הזה. ביחסים עם למה במיוחד יש את האספקט הזה, אם מתקרבים ללמה, אז הם ילחצו לנו על כפתורים. הם עושים את זה ספונטני. הם לא מחשבים את מעשיהם בהכרח. וככל שאנחנו קוראים להתמסר יותר בטיפול שלהם, ככה אנחנו יותר מהרגבים. אז אנשים כאלה בעצם מזמנים לנו אימון בלתי פוסק באורך רוח. ודיברנו בפרק על אורך רוח שכדי להגיע להערה אני צריכה לפתח מסגולות מעלות. אחת מהן היא אורך רוח למידה מקסימלית, למידה מדהימה. כדי לפתח אורך רוח למידה מדהימה אני צריכה להתאמן. זה כמו מר עולם שהוא רוצה להעלות 100 קילו. עוד זה צריך להתחיל מ-5 קילו ולעלות ל-10 קילו ולהמשיך ל-30 קילו. אז אם אנחנו מבקשים ומתפגדים שיבואו מורים וילמדו אותם, הם יבואו. הם יבואו, אבל עד אנחנו צריכים לקבל אותם שהם באים, אותם מתבואים בצורה שאנחנו מצפים. מה אתה שם, תדעי, אבל קורא לזה, יש לנו ברית אסטרטגית איתם. הם מספקים את הגורמים המעצבנים, ואנחנו מפתחים אורך רוח דרך הגורמים. אם הם לא יעצבנו, איך נפתח אורך רוח? הזדמנות שנייה, אם מופיעים האנשים שגורמים לצרות בחיי, פירושו של דבר שאני צריכה אותם בדיוק כדי להגיע להערה. אני צריכה בדיוק את הדברים האלה כדי להגיע להערה. בדיוק את הדברים האלה שקשים לי. בדיוק את האנשים שקשים לי ואת האירועים שקשים לי. אני זקוקה להם כדי לפתח בי את היכולות ואת הסגולות של להגיע להערה. כי האנשים סביבנו הם נתונים גולמיים. אנחנו משליחים עליהם טבע שאין בהם. גם לי אין טבע משלי, אבל בוודאי לאנשים סביבי אין שום טבע עצמי. אם מישהו מופיע מעצבן, אומר שאני שמתי עליו תווית מעצבן, נכון? כדי שאני אשים עליו תווית מעצבן, אני צריכה שיהיה לי תווית כזאת בראש. מאיפה באה תווית כזאת בראש שלי? מקרמה. איזה קרמה? מזה שאני הזבנתי אחרים בעבר, או הצגתי לאחרים בעבר, או לא התחשבתי לאחרים בעבר, או לא הייתי רגישה מספיק לאחרים בעבר, זה יוצר אצלי את התווית שאני אחר כך אשליך אותה על מישהו שמצידו הוא ריק. הוא לא מעצבן, אנחנו לא אומרים שהוא לא מעצבן. אנחנו לא אומרים שהוא הפוך ממה שאני חווה. אנחנו אומרים שאם אני חווה את האדם הזה ככה, זה בא מתווית שאני משליכה כי אין להם טבע עצמי כלשהו, אין מסך רב לחלוטין. הם אוסף של נתונים גולמיים. אם אני משליחה להם מעצבן, מוכרח שיהיה בי מעצבנות. ומעצבנות באה מהקרמה שלי. אז אני צריכה אותם כדי לנקות את זה אצלי, הם משמשים כראי שלי. וזאת האמת, כדי להגיע להערה אנחנו צריכים לשחק את משחק הראי הרבה זמן. אנחנו צריכים להסתכל בראי הרבה זמן. מי זה הראי שלנו? כל אחד שאנחנו פוגשים הוא ראי שלי. כי כל מי שאנחנו פוגשים, אנחנו משליחים עליו חלק מהתודעה שלו. במידה שזה לא נעים לי, או אדם הזה מעצבן או לא נעים, או עוין, או אלים אפילו, זה הכל ממני. תסתכלי בראי, את לא אוהבת מה שאת רואה, תנקי את זה. אז אני בעצם זקוקה להם. אז יש לנו כל את הברית האסטרטגית הזאת, שהם מספקים את הגירוי, ואם יש לי חוכמה, אם אני מבינה שהם ריקים, אז אני עובדת עם מה שהם משקפים לי. אז זה לא שהם לא מעצבנים, בשבילי אם הם סורחים עליי, זה לא נעים. אני לא הולכת להכחיש את המצב או את החוויה שלי. וזה אין כל טעם, זה לא יקדם אותי לשום מקום. לא, אני לא מתחשבת, את זה אני לא אוהבת. מזה אני רוצה להיפטר. איך אני אפטר? אני אראה בהם כדור? אפשר, יש אנשים שעושים את זה. זה רק לא עוזר, בגלל שאם את לא חיסלתי את זה אצלי, יבואו את זה. ימשיכו לבוא. המדינה שלנו יוכחה לזה. הם ממשיכים לבוא, שהם מתרבים. אז אין את מי להאשים, כתוב פה, רק אחד נושא בכל האשמה וזה אני. אין את מי להאשים. ואז הוא אומר, יתאמן לראותם כטובים. יתאמן לראותם כמי שבאו לעזור לך בדרך כלל. במקום לתייג אותם באמצעות התגובה שלי האוטומטית, שבאה מקרמה שלא מועילה, תתייגי אותם כמי שבעצם, אולי הם כולם ישויות מאורות שבאות לדחות אותי להערה ועוזרות לי לתאר את מה שאני צריכה לתאר בדרך, כי אני לא יכולה להגיע להערה כל עוד יש לי את כל האיתור הזה, את כל הרגשות השנוניים האלה והשומעים הלא תנורים האלה. אז זה הזדמנות השנייה, להתאמן לראותם כטובים. אתם זוכרים את הדוגמה של הבודה שיושב לו שם מתחת לטבולי ומדיטציה ובהם כוחות אמרה, כוחות השחור, הם מצוירים כפרשים על סוסים, והם כולם יורים חיצים לעברו, ובגלל שהוא טהור, הוא הופך את החיצים לפרחים. ומה שנופל עליו זה גשם של פרחים. אני פעם קראתי סיפור יפה של רם דאס, שהוא היה אחד המורים הראשונים שלי. הוא היה פרופסור היהודי הראשון שקיבל קביעות בהרווארד. והוא עשה מחקר על סמים, על LSD. ויחד עם טימותי לירי בזמנו, זה היה בשנות ה-50, שנות ה-60, ומוסדות של הרווארד מאוד לא אהבו את זה. היה לחץ גדול עליו להפסיק את המחקר או להתפטר. עכשיו מי שמקבל קביעות אי אפשר לפטר אותה, יש לו חופש אקדמי. הוא אמר, זה הדבר שאני מאמין בו. הם פיתרו אותו למרות החופש האקדמי. יותר מאוחר הוא פגש למה, ואחר כך הוא עזר את הסמים, והוא נהיה מורה רוחני, מאוד יפה, יפה, יפה. והוא מספר, הוא היה ממשפחה יהודית עשירה מבוסטון, והוא בא לליל הסדר לבית הוראה, וגם אחיו הנשוי בא, וגם כל המשפחה הייתה שם לליל הסדר. והוא התבלבל בבוקר או ביום לפני, הוא לקח מנה גדולה מדי של LSD שעוד לא פגה, בזמן שהוא היה בליל הסדר. אז הוא ישב שם בסדר בהשפעת הסמים. והוא אומר, עוינות סמויה הייתה במשפחה, היו שולחים חיצים אחד אל השני בדיבור שלי. הוא מתאר איך הוא יושב שם על יד השולחן, ויושב את גיסתו מולו, והיא מדברת, והוא תחת הסם, והוא רואה את הדברים שלה, כאילו חיצים שהיא שולחת בעברו. הוא רואה חיצ כזה, הוא רואה את עצמו לוקח אותו, ומניח אותו. זה הדין הדיוק. הוא לוקח את החיים שלו, אני אמרתי. בהדרגה, בהדרגה. הארוחה נהייתה מאוד רגועה, אנשים הלכו ונרגעו, ובסוף גמרו כשובח יומי. כי אין בהם את זה מצד עצמם. כי הם לא עוינים מצד עצמם. אחר כך כתוב כאן, ראה את כל המופע החוזר בתור ארבעת הגופים. מה זה ארבעת הגופים? זה ארבעת הגופים של הבודה. מי זה הבודה? זה הבודה ההיסטורי גם, אבל לא רק. זה כל ישות מוארת. כל מי שמגיע להערה, יש לו ארבעה גופים. וכשאנחנו אומרים גופים זה במרכאות, זה אספקטים. הם ארבעה אספקטים. שניים מהם פיזיים, שניים מהם מנטליים. האספקטים הפיזיים של הבודה,
זה שהבודה שיושב לו בגן עדן שלו, והם מגיעים מגן עדן, הם יוצרים גן עדן, כשהם יושבים בגן עדן, יש להם גוף גן עדן, מה שנקרא גוף העונג, סמבו בקאיה. והגוף הזה הוא נפלא, הוא גוף של אור, יש לו צורה פיזית, אבל אין בו אטומי, הוא לא מתקלב, הוא לא צריך לאכול, הוא לא מסתכל, אי אפשר לפגוע בו, הוא מדהים ביופיו וכך הלאה. יש עוד אספקט פיזי לבודה, וזה שיש לו יכולת לשלוח תפילין ולהופיע פנינו בצורה רגילה, כפי שמתאים לנו, כדי לאמן אותנו בדרך. גוף המופע והמופעים השונים של הבודה נקרא נירמנה קאיה. יש עוד שני אספקטים מנטליים. אחד זה גוף החוכמה של הבודה, זה נקרא דרמה קאיה, ומתכוונים לידע קוד שלו. לבודה יש ידע קוד, יודע קוד. חוץ לזה יש לו את החמלה שמפותחת למידה מקסימלית ואהבה שמפותחת למידה מקסימלית ויכולת שמפותחת למידה מקסימלית. כל אלה בגוף החוכמה, ואחר כך יש את מה שנקרא גוף המהות. זה נקרא סבבה בקאיה. גוף המהות הוא ביטוי לריקוב של הבודה ולהיפסקויות שלו. שפסק בו כל איתור וכל מכשול ליד הכל. אז כאן כתוב, ראה את כל המופע החוזר בתור ארבעת הגופים. המציאות היחסית שלי זה המופע החוזר. זה הדברים שאני משליחה. תלמדי לראות אותם כמי שבא לעזור לך להגיע להערה, זאת אומרת, כבודו. כי הם כולם פה בודו. הם מתחפשים, הם באו בנרמנה קאיה של הבודה כדי לעזור לך להגיע להערה. אנחנו קוראים לזה פרנויה הפוכה. במקום שהם כולם באו לרדוף אותי ולהציק לי, לא, לא, הם באו כולם, הם דוחפים אותי לגנדת. אני רק צריכה לתת להם. אז זאת הצעה נפלאה, ככל שאתם יכולים לתרגל את זה יותר, אבל גם שלכם באופן אוטומטי יהפוך לגננת. תנסו. ואחר כך הוא כותב, הריקות עם הגן העולה על כולם. הריקות עם הגן, איך הריקות עם הגן? בעצם הוא מדבר פה על העניין של ללכת להגנה או ללכת למקלט. וכשאנחנו פותחים את השיעור, אנחנו הולכים על בו הרפי עשים מקלטי ועבוד אדם עשה. הוא אומר שהמקלט העולה על כולם זה הריקות. זה המשמעות העמוקה ביותר של מקלט, זה המשמעות העמוקה של בודה דרמה סנגה. אז בואו נגיד את זה כמה מילים. כשאנחנו הולכים למקלט בתפילה שלנו לבודה, אנחנו לא הולכים למקלט לבודה ההיסטורי שחי לפני 2500 שנה בהודו, כי הוא כבר לא פה, הוא לא יכול לעזור לי. אנחנו לא הולכים למקלט לייצוגים של הבודה פה, כי אלה רק ייצוגים, אלה... סלים ותמונות, הם לא יכולים לעזור, אין להם כוח לעזור. אבל הם מייצגים משהו שיכול לעזור לי. הדבר שהם מייצגים, לשם אני הולכת למקלט. את מה הם מייצגים? היעלום של הבודה, בניגוד לבודה שאתם חושבים בודה היסטורי, היעלום של הבודה זה אישות מוארת שממשה בתוכה את כל הסגולות שמניתי עכשיו, את החוכמה, החמלה, האהבה ותחת. איך היא נמשה אותם? הבודה התחיל איפה שאנחנו מתחילים. הוא אומר את זה. כל בודה, כל ישות מוארת התחילה איפה שאנחנו התחלנו ועברה את התהליך של ציבור. חלק מהתהליך היה לראות ריקות ישירות. לפני שהוא בודה, הוא הופך לאריה. זה הסנגה, זה היעלום של הסנגה. היעלום של הסנגה זה אנשים שראו ריקות ישירות ולכן יכולים להדפות אותנו בדרך. והיעלום של הבודה השלים את הדרך, זאת אומרת, הוא עבד עם הריקות והגיע לשלמות של ישות מוארת. והיעלום של הדרמה, שגם כן בתפילה שלנו, היעלום של הדרמה, זה החוכמה של הריקות שהתפתחה בליבם ושתתפתח בליבנו עקב התירות שלנו. אז בסופו של דבר, מה שמשותף לשלושתם זה הבנת הריקות. הדבר שהוא בפיס שלושת היעלומים שלהם היה חופים למקלט זה הריקות. אז איך הריקות מגינה עלינו? כתוב פה שזה המגן האולטימטיבי, זה המגן שעולה על כולם. איך היא מגינה עלינו? הנה איך הריקות מגינה עלינו, וזאת ההגנה האמיתית. בא מישהו וצורח עלינו. זה צורח, אתם יכולים להחליט בגונב או מרמה או כל מה שמציג לכם, מה שקורה בחיים שלכם. ולכולנו יש גרסה כזאת או אחרת של משהו במאים, כי אנחנו בני אדם, יש נקרא משהו בני אדם. אז ניקח את הדוגמה של זה שצועק. בא מישהו וצועק עליי, אם אני זוכרת שהם לא מצידם אדם רע, כי אין להם שום טבע עצים, כי הם ריקים, ואם הם מופיעים לי בצורה מעזבנת, זה בא כהשנחה מתוך המים שלי, בגלל שאני צברתי את הדברים האלה.
אם אני מסוגלת לזכור את זה, אז הסיכוי הוא שאני לא אגיב על אוטומט בצעקה על צעקה, או אני לא אנסה לחבל בהם, או להתנקם בהם, או להחזיר להם באותה מטבע. ואולי, אם אני אתקדם בתרגול, אולי גם לא תתפתח בליבי האיבה כלפיהם, או הצינה כלפיהם, או ההתייחסות השלילית אליהם, כי הם עשו לי כך וכך, אז אני מפסיקה לצבור את הזרעים שמלכתחילה גרמו לי להשליך את הדברים האלה בחיים שלי. סיבה שהדברים האלה מופיעים בחיים שלי כי הזרעים מפעילים. כי עוד לא הכרתי אותם, עוד לא למדתי לנטרל אותם. זה הדרך להתחיל לנטרל אותם. אם אני מפסיקה להגיב בתגובות האוטומטיות למשהו לא נעים, בגלל שאני מבינה את הריקות של מה שקורה, אני מפסיקה לצבור את הזרעים והדרגה הם מפסיקים לבוא. וככה הריקות מגינה, וזאת ההגנה האמיתית, זאת הגנה של ממש. אם אתם בעקביות מתרגלים את זה ככה, אתם מתארים את עולמכם. הריקות מתארת את עולמנו, זה איך שהיא עושה את זה. כמובן היא לא עושה את זה מדי עצמה, הריקות ישנה פה כל הזמן. כל הדברים הם ריקים כל הזמן. אז זה לא מעצמו יכול לעשות את זה, מה שעושה את זה, זה ההבנה שלי של הריקות. החוכמה שלי שמבינה את הריקות, זה מה שעושה את העבודה. וזאת הגנה, זאת ההגנה האולטימטיבית. אז אנחנו הולכים למקלט, לדבר הזה, כשאנחנו שרים את השיר, כשאנחנו קדים קידות, אנחנו הולכים למקלט, לחוכמה שתתעורר בליבנו, לחמלה שתתעורר בליבנו, כפי שהתעוררה בלב הישויות האלה, ועזרה להם להשלים את הדרך, ככה היא תעזור לי לעשות את זה. אז זאת ההגנה האמיתית. וכל פעם שאתם מתאפקים מלהחזיר באותה מטבע למישהו שפוגע בכם, אתם מתרגלים מקלט בודיסטי. וזה השלב הראשון שמתחיל לרצף את הגן עדן שלנו, זה השלב הראשון. המקלט הזה בחוכמה של הריקות והחמלה שמלווה אותה, זה המקלט. גם מתחילת השיעור אנחנו עושים תפילה של בטיחת מקלט. יש את הטקס של לקבל נדרי מקלט, שאני הולכת ואני מתחייבת לדרך הזאת. כדי לחזק את הדברים של המקלט ולזרז בהרבה את הדרך, נפלא לעשות אקט רשמי של לקיחת מקלט. מה זה לקבל נדרי מקלט? זה לא שעכשיו משוב לשמור עליי אם אני שמרתי את המוסר אלו. זה אני הולכת עכשיו להתחייב בפני עצמי, ואני עושה את הנוכחות למה שאני מעריכה, ואני מתחייבת שאני עכשיו אפעל על פי הדרך הזאת. אני לא הולך למקלט לדברים ארצי, מקלט ארצי זה אני רוצה בית טוב, אני רוצה אוכל טוב, אני רוצה סרט טוב, זה המחמות הארציות שאנחנו מחפשים לעצמי. אז זה אומר, אין רע באלה, אבל הם לא יכולים להגן עליו. ואני עכשיו הולכת למקלט למה שכן יכול להגן עליו. למה שיכול להגן עליו באופן אולטימטיבי ובמתי אכזב. תלוי רק בתרגול שלי ובאמנה שלי. רק בזה, לא תלוי באף אחד אחר. וזה דבר שמגן עליי. ככל שאני מבינה יותר את הריקוד של הדברים סביבי, בספרות הבודיסטית יש לי את הדוגמה של הספירה, הדימוי הוא שאני שטה לי באגם, בספירה שלי, ואני רואה איזה ספינבורד שמעיד לעברי, והוא במסלול של התנגשות איתי. ואני יושבת ורותחת איך השייך שם יצא מדעתו, ומתקרבת על הספינבורד אליי, ואני מסתכל, אני רואה אין שייך. כל הזמן נשקתי ורתחתי, אבל אין שם אף אחד. וזה הרעיון של הריקוד. הדבר הזה שאני כל כך מתקוממת כנגדו, הוא ריק. הוא בבואת ראי של המים שלי. אני התרגש פה. אז ברגע שאין לי את האובייקט לכעס, לקחו לי את האובייקט, אז על מי אני אתכעס? לפעמים יש כעס שמחפש אובייקט, בדרך כלל זה ככה. יש כעס שמחפש אובייקט. אבל כשהוא לא מוצא אותי, המשחק לא משתלם. אז בהדרגה אנחנו נגמלים מהארגל הזה. וזה השריקות מגינה. מנינו שתי הזדמנויות שבעיות מזמנות לנו, אתם זוכרים? אחד שמאפשר לנו את ההזדמנות לשאול את השאלה למה זה קורה לי, ולהתחיל להסתכל על עצמי, להתחיל להתבונן באותם חלקים שהם לא מודעים לי. כי אדם שמשקף לי את הדברים האלה, זה בדרך כלל דברים שאני לא רוצה לחשוב שיש לי אותם. זה אין רעים, אני טובה. אבל אם הם משקפים לי דבר כזה, זה ישנו אצלי, אני רק לא מודעת. אז הם עוזרים לי לראות את זה, ואז להתחיל לעבוד עם זה. אז זו הייתה איתנו ראשונה. הזדמנות שנייה הייתה לחשוב עליהם כעל מלאכים שבאים לזרז את ההערה שלי, להתחיל להתייחס אל העולם שלי ככה, וההתייחסות הזאת בפני עצמם היא קטליזטור עצום בדרך שמדי אמרה. הזדמנות שלישית, אמרנו שכל האימון של הלוג'ון הוא לפתח בודיצ'יטה, הוא לפתח חמלה כלפי היצורים. אז כשקורה כזה מין דבר לא נעים בחיים שלי, עכשיו אני בחוויה מאוד לא נעימה, קרה לי משהו מאוד לא נעים, או משהו מאוד מכאיב. אני לא יחידה בעולם עם החוויה. אף אחד מאיתנו לא יחיד בעולם עם החוויה. אין ספור אנשים בעולם עבור בדיוק את אותה חוויה. אבל לא היה לי את האמפתיה למצב שלהם, כי לא התנסיתי בזה את עצמי, אולי קראתי בעיתון. אבל עכשיו כשהתנסיתי בעצמי, אני מכירה את הכאב על בשרי. אני מבינה את הסבל מהתנסות אישית. עכשיו, אם אני יכולה לצאת מדלת אמות שלי ולהגיד, אוי, לא רק אני כאן. יש אין ספור אנשים בעולם שסובלים אובדן, שסובלים מחלות, שסובלים מחסור, שסובלים מצוקה כזאת או אחרת. אם עכשיו זה קורה לי, זה מאפשר לי לפתח חמלה בליבי. אז הבעיה היא קטליזטור לפתוח את ליבי, ואני לא חייבת להערה בלי החמלה. כי אני חייבת לפתח את החמלה למידה מקסימלית לבודיצ'יטה. בסופו של דבר, בגלל החמלה שלי כלפי הגויים, אני מגיעה לכמיהה בלתי פוסקת ועזה להגיע להערה, כי אני לא חסת את כאב הגויים. כי אני מכירה אותו ואני לא חסת אותו. לך שזאת הזדמנות שלישית וחשובה ביותר כשקורית בעיה. זה מיד הופך אותה לדרך. כי זה פותח את לבכם, והדרך היא עודות לפתוח את לבנו. והכפין התהליך הזה של פיתוח הבודיצ'יטה ופיתוח החמלה, יסלק את חוסר הסיפוק הכרוני שאנחנו מצויים בו בסמסרה. לא משנה כמה אתם מבסוטים בחיים שלכם, שהמיין הסמסרה מצוי במצב כרוני של חוסר סיפוק. איך אנחנו יודעים? אנחנו כל זה הולכים מקום למקום, כי במקום הבא יותר טוב. זה המצב שלנו בסמסרה. זה סדר ברמה עדינה, דיברנו על השיעורים הקודמים. כשאתם מתקדמים בדרך לפיתוח הבודיצ'יטה באמצעות החמלה, המצב הזה הולך ומתרפא. עמדת העושר שלכם הולכת וגוברת, וזו תופעה שלפעמים מדהימה. מתוך הכאב שלכם אתם מתפתחים את החמלה לכאב של אחרים, וזה מצמיר בהדרגה, אבל בהתמדה ובביטחון, את המצב הכרוני של אי סיפוק בחיים שלנו. הזדמנות רביעית שבעיות מאפשרות לנו, אדם שהוא עוד לא על הדרך, וקורה לו אסון, הרבה פעמים זה מאיר אותו לדרך. הרבה פעמים מתחילים לשאול את השאלה, למה זה קרה לי? למה זה קרה לי? וזה מעלה אותם על הדרך. הם מתחילים להסתכל, מאיפה בסבל אליי? ואז אני צריכה להסתכל בכלל, מאיפה בסבל בעולם, מאחרים גם. אז זה יותר קשור למספר אחד שכבר מנינו. עכשיו, אם אתם כבר מתרגלים את הדרך הרוחנית, זה קורה איזשהו אסון, או קורה משהו מאוד לא נעים, לא מכאיב. הנטייה הרבה פעמים שאנשים מאבדים את התרגול במצב הזה. עכשיו אני יותר מדי כואבת, אני לא יכולה לתרגל. הרגשות עזים מדי, אני לא יכולה לתרגל. אז אנחנו מאבדים את התרגול. אם אנחנו מאבדים את התרגול, מה יהיה? אנחנו חוזרים בחזרה לתא קלחת, הדברים ימשיכו לעבור וזה יצליק בנו. אז זה מזמן לנו הזדמנות לפתח אורך רוח לנוכח קשיים. לא לוותר על התרגול לנוכח קשיים. אוקיי, פיתרו אותך מהעבודה, תמשיכי להתרגל. יש אסונות יותר גדולים מזה. אם לא תתרגלי, אני ודאי אבוא. אם זה טבע של סמסרה. אנחנו לא יכולים לתקן סמסרה, היה אומר עם קודשי. אנחנו צריכים ללמוד לצאת ממנו. אם לא נתרגל, לא נצא ממנו. אז כשקורית בעיה, זה מאפשר לנו לפתח את הסוד הספציפי הזה של אורך רוח, של להתמיד בתרגול לנוכח קשיים. מתוך הבנה שאין דבר אחר שיכול להוציא אותי מהסבל. אז זה מין שריון כזה שאני שמה על עצמי, והשריון הוא לא משהו שסוגר אותי, השריון אומר, התתמידי בתרגול, ויש לו במים. חייבים לזכור שכל הטוב והרע בחיי כרגע, בסמסרה בא מאיפה? מקרמה. כל מה שטוב וכל מה שרע בא מקרמה. קרמה זה בעצם צורה של אנרגיה, זה איך שאנרגיה עוברת בחיים. אני עושה משהו, בעקבות הדבר הזה נרשם רישום בתודעה שלי, הרישום הזה הוא פוטנציאל, כי כשהוא יבשיל יקרה משהו אחר בתודעה שלי. אתם יכולים לראות שזה מין טרנסמוטציה של אנרגיה. בין צורה גלויה, כשקורה משהו, ובין צורה רדומה, כשזה בצורת זרע. אחר כך הזרע מבשיל, יש עוד פעם צורה גלויה. כמו בטבע, אותו דבר. אז עכשיו אם הבשיל הקרמה, מה זה אומר? שהזרע איננו. כי כשהעץ פה הזרע עלה, התקלה. כשהבשיל הקרמה, הזרע הקרמי הלך. אז אין אותה יותר. אז הדבר הזה שהצליף בי עכשיו, בזה זה נקמע. אני לומדת לא לסובב שוב את הגלגל. לא להגיב בצעקות על צעקות. לא להגיב בביקורת על ביקורת. לא להחזיר מכה תחת מכה. להבין שזה קרמה שהבשילה. הצלילים שאני השמעתי חזרו אל הכהד. אם אני עכשיו מפסיקה להשמיע את המנגינה הזאת, העד הזה לא יחזור אליי. אז אם זה הבשיל, זה התקלה. ברור שפטרה. אז מתרגש שמבין איך קרמה עובד, אומר מזל, מזל שזה קרה עכשיו, כי אם הקרמה הזאת תבשיל כשאני לא אהיה בן אדם, אם אני לא אתרגל, הסיכוי הוא מאוד גדול לא להיות בן אדם, אותה קרמה יכולה לגרום לסבל שהוא גדול בלי השוואה, בסדר גודל. כל דבר סוב הורה שמכשיר לכם הערב, חוסך מאיתנו סבל שלא יאומן בגלגולים אחרים. לא יאומן. מבחינה הזאת זה מזל. מבחינה הזאת זה לפעמים ברכה גדולה.
בעצם ההתנאות
הראשונה, אם הקרמה
כבר
התפסה, אז למה דווקא לשים על
את
הדגש? אם נגיד חוזר אליי מישהו שחוזר לדגש,
זה
יתרה.
למה לעבוד דווקא על
לשמור
על
לא לגנוב, אולי לא שפטרנו? שואל עמית, אם כבר באו וכבר גנבו ממני, אז למה לעבוד איתו? זה כבר נגמר, זה ברור שפטרנו. כי אתה לא יודע כמה עוד יש לך, כמה עוד גנבים. זה שבא אחד, מעיד על כך שהווירוס פעיל. העצה הזאת היא יותר, אם יש לך בעיה חריפה בחייך שחוזרת על עצמה, או שאתה לא נפטר ממנה הרבה זמן, שאתה תקוע באיזה מקום. והדבר האחרון כאן, ארבעת המעצים הם הנעלה בשיטות, הכל כל שבא לתרגול בלי שיות. ארבעת המעצים שרשומים כאן, יש לנו שם על מתחת רשימה, אם הוא סוף סק, פריצ'אנס. סוף סע, טריג'ה. זה השניים הראשונים מבין ארבע. אנחנו אומרים שכדי להגיע להערה, אנחנו צריכים לטהר את זרם התודעה שלנו. אבל זה לא מספיק. צריך גם לצבור המון חסד. כדי לראות הריקוד צריך המון חסד. כדי לך להיות במצב הזה של החסד צריך להיות מאוד טהור. זה כזה גלגל. צריכים ללמוד איך לצבור הרבה חסד ואיך לטהר את המים. אז זה שניים מבין ארבעת המעשים, לצבור חסד וסוף סף, ולטהר מה שלא טהור, לטהר את כל הכתמים מהמים, זה דריצ'ה. השניים האחרים, הם הולכים קצת יותר רחוק, יש פה דנחות לרצות רוחות מזיקות. האם יש רוחות מזיקות? יש רוחות מזיקות, והן לא מזיקות מצד עצמן, הן השלכה שלי. אבל כמו שכל דבר שאני משליחה או ממשי ומתפקד, גם הן משיעות ומתפקדות. אז פה יש תרגול איך לרצות אותם. נאמר על הבודה שבחוכמה היודעת כל שלו, ובחמלתו הרבה הוא יצר רוחות שהן מגינים, הן מגינים על מדרגלי דרמה. ואנחנו צריכים אותם, כשמתחילים להיכנס ברצינות לתרגול, אנחנו מאוד צריכים אותם. כי ככל שהם מתקדמים יותר בתרגול, אנחנו יותר מאיימים על כוחות השחור שאנחנו נשלחנו. אנחנו צריכים את עזרתם. הם ביטוי של הבודה, הם ביטוי של ההערה שלנו. אנחנו צריכים ללמוד לחזק את האספקט הזה של ההערה שלנו, אז זה מה שכתוב כאן. כן, שאלה.
מה
הרגשות
הבדיקות
הן
השלחה?
מרי שואלת אם אני לא מכירה את הרוחות המזיגות ולא מאמינה בהן כי אני חילונית, למה אני צריכה להשתכנע בקיומן ולעבוד איתן? את לא צריכה, הם יבואו לבד. אני לא מנסה לשכנע אף אחד ואני לא רוצה לשים את הדגש על זה כרגע, בדיוק מהסיבה הזו. כשתגיעי למקום הזה בתרגול, אז נדבר.
Soma mi fatina nuya.
אשר משנה אלו הם נובים, ובכך לא יזכו בגופים מסתובים, אשר משנה אלו.